בשנת תשנ"ז, בערב נר שביעי של חנוכה, נסענו כמעט כל המשפחה הביתה להדליק נרות. בצומת צורדה, ממש לפני היישוב, קרה הפיגוע. אמא ואפרים נהרגו. שולמית, תמר, שושנה ואני אביטל נפצענו. אמא הייתה בת 42, ואפרים היה עדיין ילד, בן 12 בלבד. ומאז אנחנו מתגעגעים.
שלום, שמי יואל צור ואני תושב בית אל מזה 32 שנה. בבית טבת תשנ"ו, בנר שביעי של חנוכה, רצחו את אשתי ובני בפיגוע חבלני סמוך מאוד לבית אל. בחודש הנוצרי זה היה ה-11 בדצמבר 1996. התבקשתי קצת לשוחח על העניין הזה, ובעצם מה שחשוב לי אולי בסופה של שיחה זו זה שאנחנו נראה בעצם איך מתמודדים עם מצבים קשים, שאני חושב שזה לא שייך רק לאנשים שנפגעו מטרור, אלא זה בכלל דבר שהוא התמודדות בכל מצב, לכל עניין שיש. ובכן, אני אתן לכם קצת את הסיפור האישי שלי, שהוא מצד עצמו, אני חושב שהוא מעניין, אבל באמת הסיפור האישי הוא רק אולי, מבחינתי, זה לתת רקע עם מה קורה לאדם, ואיך בסופו של דבר מתמודדים עם הדבר הזה. אנחנו, משפחת צור, נסענו באותו שבוע למספר טיולים, זה שבוע חנוכה, אשתי איתה, זיכרונה לברכה, שהייתה מאוד פעילה ותוססת בבית, היא מאוד ביקשה שאני אקדיש את אותו שבוע של חנוכה למשפחה, לטיולים וכל הדברים האחרים. ובאמת עשינו טיול לירושלים, כותל, מגדל דוד, חומות, ויום אחד נסענו למערת המכפלה וזכינו אפילו יחד עם אפרים זיכרונו לברכה, שגם הוא נרצח באותו אירוע, להתפלל מנחה. באמת חבירה מיוחדת, באו לנו חברים, אחר כך נסענו להגיד שלום לאמא שלי שגרה אתה בירושלים. ובאותו יום עצמו, זה היה יום רביעי בשבוע, נר שביעי של לקראת נר, זה היה נר שישי, אבל לקראת הדלקת נר שביעי של חנוכה, ירדנו לדודה של איתה שהייתה שחיה בתל אביב, והדודה זו ערירית, לא היה לו שום ילד, בעל ואישה שחיו מאוד יפה בתל אביב, ואיתה אמרה לי, אנחנו חייבים לבקר אותה עם הילדים שלנו. ממש מצווה וחובה עלינו, באמת אישה מאוד טובה. היינו בביקור, נחמד, ובסביבות 3:30 החלטתי לנסוע לכיוון בית אל, כי אני יודע שתחבורה קשה בתל אביב, ועלינו דרך יישובי תלמונים, דולב, לכיוון בית אל. אני לא עורך בפרטים, נסענו שם בכביש, הגענו לצומת מאוד סמוכה לבית אל, שנקראת צומת סורדה, ובצומת הזו, אנחנו די מתקרבים אליה, מה שאני רואה זה שזה רכב עומד, אם רוצה לחצות את הצומת עם הפנים אלינו לכיוון דולב, אנחנו כמובן לכיוון בית אל, וליד הרכב שרוצה לחצות לכיוון בית אל, עומד רכב עם הפנים לכיוון בית אל, כאילו עבר את הצומת ונעצר ליד אותו רכב. אני מסתכל, לא ברור לי, פתאום אני רואה שהרכב שנוסע לכיוון דולב, חוצה באופן מאוד ככה פרוע אפילו, אפשר להגיד, את הכביש ונוסע לכיוון דולב. בדיוק אנחנו מגיעים לצומת, אותו רכב של מחבלים שעמד והסתכל על הרכב הישראלי, המשיך לנסוע לכיוון בית אל, נסע איזה 30-40 מטר, נעצר, ולפתע החל לנסוע אחורנית. נסע אחורנית, והגיע לצומת, בצומת עשה יוטר, או הסמל הסמל, כמו שקוראים לזה היום, ותוך כדי הסיבוב, שהוא עושה בתחבורה קשה, נשלף נשק מסוג גליל, ועומד בחור מוצק, אוחז את הנשק באחיזה צבאית מלאה, שהוא לוחץ את המחסנית לדופן החלון, ובערך בזווית של איזה 20-30 מעלות מאיתנו, מתקרב לאט, ואז נפתחת עלינו אש תופת. ממש קשה לתאר את הדבר הזה. תוך כדי זה, הבחור שיושב ליד הנהג שולף קלצ'ניקוב, וממשיך יחד איתו, יורים על הרכב שלנו. הרכב היורה של המחבלים מתקדם עוד קצת, וחצי סיבוב ככה, ומייצר עלינו אש מהצד, אש מאוד רצינית, רק לסבר את האוזניים. אז בערך ספרו בפיזית בשטח 120 תרמילים, כלומר כל נשק ירה 60 כדורים, מכל מחסנית 30, יעשו החלפת מחסניות ויעשו עבודה מקצועית מבחינתם. ברכב עצמו פגעו 49 כליים, שכמובן הסתובבו בתוך הרכב, עשו שם גם הרבה עשן וגם ריח של אבק שרפה מאוד חריף, וכדורים השתוללו בתוך האוטו. וממש עם הירי, תחילת הירי, נהרג אפרים שישב ביני לבין איתה, הוא חטף כדור בראש, במצח, מה שקילף לו את הראש. איתה שישבה לידי חטפה הרבה מאוד כדורים בשכם הימני שלה, פגיעה מאוד קשה. הילדים שהיו באוטו, עוד 4 ילדים, חטפו פגיעות. בהתחלה זה היה נראה נוראי, אבל אתם יודעים, אחר כך כשניקו את הפצעים ובעצם ראינו מה קורה, אז באמת הפציעות היו, ברוך השם גדול, די קלות וקטנות. הפציעה הכי קשה זה כדור חצה עבר את כף היד. באמת גם הגדרה רפואית הייתה פציעה קשה. קלה. טוב, ברגע שנגמר הירי, מסתרר שקט מאוד גדול במקום, ואז אני צריך לקבל החלטות מה אני עושה. יצאתי מהאוטו, בדקתי, הסתכלתי, ראיתי שאפריים הרוג, איתה שישבה לידי נשמה בכבדות, ואז אני אומר לה, איתה, לדעתי, הפסדנו את אפריים, אני רץ להזיק עזרה בבית אל. עכשיו המרחק הוא בערך 800 מטר. חשבתי לפתוח בריצה, לפתע מגיע רכב, כך שאני עומד באמצע הכביש, ככה מתלבט, אני שומע איזה רכב שמגיע, ואני אומר, אני עכשיו אתחיל לרוץ. עוד לפני כן ככה אני עומד ליד האוטו, ואני אומר לעצמי, כי אני לא מדבר באופן פיזי, אבל בתוך ליבי אני מקבל איזו החלטה, ואני אומר, אני לא נשבר בשום מצב. לא יודע מה התוצאות, והאמת שגם לא ידעתי את התוצאות שאיתה לא תהיה איתנו בחיים. הערכתי שאפריים לא חי, לא ידעתי את מצב הפציעות, אבל אמרתי לעצמי, בשום פנים ואופן לא נשברים. איזה מין אמרה שכשואלים אותי עד היום, אני יכול להגיד שזה מלווה אותי, לא רוצה להגיד כל יום, אבל כל פעם שאני אזכר בזה, אני אזכר שאני עומד ליד האוטו, ואני אומר לעצמי, בשום פנים ואופן לא נשברים. לא יודע אפילו מה יהיו התוצאות. נכנס לצומת, מגיע רכב ערבי, פותח את הדלת, אומר לי, תעלה, לוקח אותי לתחנת דלק, מרחק מאוד קצר של נסיעה. בתחנה יש ג'יפ, שהקצין שיושב בתוכו קפץ למסעדה שנמצאת בתחנת דלק, והוא רוצה לאכול. אני תוך כדי זה כבר נותן הוראות להזיק את המוקד של מטה בנימין, את המוקד הצבאי שקרה משהו, מדה וכל מה שקשור בזה. נכנס, עולה יחד עם הקצין לג'יפ וחוזר למשפחה, תוך כדי זה מדווח בקשר על המקרה שקרה לנו, ואני מגיע בחזרה. כל המרחק נסיעה הזאת הלוך וחזור זה בערך 4 דקות. כשאני מגיע לרכב בחזרה, אז כבר יש שם הרבשץ של היישוב דולב, שהוא גם חובש, מגיע למקום, רואה רכב עזוב, מסתכל, מציץ, רואה שיש פצועים, מיד מתחיל להגיש עזרה, להוציא אותם. אני בא, עוזר לו להוציא את הבנות. הוצאנו את 4 הבנות, שמנו אותם ברכב שלו, ושלחתי אותו לחטיבה המרחבית של בנימין לקבלת עזרה ראשונה. עדיין אנחנו לא יודעים מה המצב. איתה נשארה לשבת במקומה, ואפריים מאחורנית כבר שרוע על הכיסא, שכמו שאמרתי, הוא לא היה חי כבר. תוך כדי זה די מהר מגיעים שירותי ההצלה והעזרה הראשונה. אני עומד במרכז הכביש ועושה סדר שם, לשיר ציר פתוח בג'יפ, כולו בלחץ. אני אומר לו, קח את החלק הימני, תשים תצפית, תעשה חסימה, עוד רכב צבאי, עוד ג'יפ לצד השני, משטרה וכל הכוחות הנלווים אני שם על השוליים ונותן אפשרות שכוחות יוכלו לזרום ולהתמקם ולתת עזרה ראשונה. תוך כדי זה מגיע הרופא של בית אל, מתי ארליכמן, והרופא הצבאי, הרופא הצבאי כולו ככה בהתרגשות גדולה, רופא צעיר, אנחנו מוצאים את אפרים הרכב, הוא רוצה להנשים אותה, אמר לו, דוקטור, אין בשביל מה להנשים אותה, הילד הזה מת, רק צריך לקבוע את המוות. אז ככה הוא מסתכל, מרים את הראש, שואל אותי, מי אתה? אמרתי, אני לא משנה מי אני, אני אמר לך, הוא לא נושם הילד הזה. באמת, הוא בודק אותו וקובע את מותו. מיד אחרי זה אנחנו, דוקטור אלכמן ואנוכי, ניגשנו לאיטה, היא נשמה בכבדות מאוד, והחלטנו להוציא אותה לראות מה קורה, ואיך שאנחנו ניגשים להוציא אותה, אז איטה אומרת לי, אני לא מרגישה, אין לי רגליים, לא מרגישה את הרגליים. במוח כבר עולה מיד שכנראה זה פגיעה בעמוד השדרה ומשתנים החיים, אבל היה תקווה גדולה מאוד שהיא עדיין בחיים. במשך כ-40 דקות עשו מאמצי החייה מאוד גדולים בשטח, תוך כדי זה מגיע נתן מירושלים. מפנים אותה, דוקטור אלכמן נוסע איתה לכיוון עין כרם, מה שהוא אומר שבדרך הוא דיבר איתה, לפי העיניים הוא מאמין שהיא הבינה וידעה מה קורה. הרבה לא נותר, הגיע לחדר ניתוח, ניתוח די קצר, לא מצליחים להשתדט על הפרצות דם שיש, כל מערכה החדם בחלק האחורי של השכמה מרוסק, כל המנות דם שמזרימים לה, הכל מתפרץ בכל מיני מקומות אחרים, ואחרי לא הרבה זמן היא החזירה את נשמתה לבורא. הוציאו מגופה 13 כדורים, אבל הרופא המנתח, פרופסור ריבקין, אמר לי שהוא מעריך שהיו שם הרבה יותר. טוב, הידיעה, כמובן, אנחנו מגיעים לבית חולים, והידיעה מכה אותנו שאיתה לא בחיים ואפרים לא בחיים. ואז בעצם אתה צריך לעשות סדר עם המחשבות שלך, עם עצמך. היינו 8 ילדים, עכשיו אנחנו נשארים עם 7. הקטנה בת 6, הגדול הוא בן 18. ועומדת בפנינו עכשיו השאלה מה אנחנו עושים. כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו קיבלתי החלטה שאנחנו לא נשברים. בשום מצב. בשעות האלו, הרבה תמיכה מחברים שקיבלנו, באו לבית חולים, באמת חברים מאוד טובים, תמיכה מאוד גדולה. ילדה אחת נכנסה לחדר ניתוח, כל אחרות בטיפולים כאלו ואחרים. אנחנו, אחרי הלוויה, אנחנו יושבים בניחום אבלים, ביום הראשון, נשיא המדינה, היה כאן עזר ויצמן, ואני חושב לעצמי בעצם מה אני עושה עכשיו, מה אני, באופן אישי, איך אני מתמודד עם האסון שנפל עליי. אולי באיזה רקע כללי, אני לא איש של בית הייתי, אני הייתי בחוץ, הייתי כל היום בחוץ. איתה שהייתה עקרת בית, היא ניהלה את כל הבית. מההתחלה ועד הסוף, אני הייתי יותר שר האוצר ושר הביטחון ושר החוץ בבית הזה. זאת אומרת, כל הדברי החוץ היה עליי. אבל כל מה שקשור בבית, קניות וחינוך ילדים ובישול וכביסה וכל הדברים האלו, הכל התעשתה ובגדול. אני מקבל החלטה ממש בערב הראשון של השבעה, רק לפני 3-4 שעות קברנו את איתה ואת אפרים ברוב העם, אם אפשר להגיד, בהלוויה ענקית. ואני מקבל את החלטה הבאה. אנחנו בשום פנים באופן לא נשברים. אני אשאף לגדל את ילדיי בשמחה גדולה, לגרום להם לרצות, להתחתן וללדת הרבה ילדים, והכל זה מתוך שמחה גדולה והודעה לקדוש ברוך הוא. זו הייתה החלטתי. איך מיישמים את זה? איך עושים את זה? זה פרק ב'. אבל עצם ההחלטה שאתה כאדם, כאנוש, מבין את הבעיה, ואתה מפנים אותה, מגלה רצון אז לעניין הזה, חושב בכיוון הזה, אתה מתחיל להאמין שיש בך כוחות, ויש כוחות. בכל אדם יש כוחות, הוא רק צריך להאמין בהם. באותו ערב עוד, תוך כדי זה שכאן יושבים שבעה, רק לסבר את האוזן, זה שבעה ילדים שיושבים שבעה, לא כולם יושבים, שתי בנות שוכבות עדיין בבית חולים, אחת בת 13 ואחת בת 6, בת 7.5 משהו כזה, והאחים שלי, אז עוד 4 אחים, והמולה גדולה מאוד בבית, חבר טוב שלי, מימון בן דוד, לוקח אותי עם האוטו להדסה עין כרם, כי אנחנו מקבלים הודעה שאם אנחנו לא נבוא לספר לבנות שאין להם אמא, זה ידלף על ידי עיתונאים ועל ידי התקשורת והעיתונים, ולכן קיבלנו החלטה שאני רץ לספר להם, זאת אומרת נוסע עם מימון, לספר להם את האמת. באמת הגענו לשם לבית חולים, עליתי, סיפרתי לבנות, הן היו מוכנות לידיעה הזו, כי הם הבינו שמשהו לא בסדר, איפה אימא, איפה אימא, הם כל מיני שואלות, אמרו לה פצועה קשה, בניתוחים, בזה, בפה, בשמה, אבל הם לא טיפשות, הם הרגישו, הם הרגישו את ההמולה שיש סביבם, והם די הבינו מעצמם שהמצב הוא שונה. כמובן שבשבעת העטוף באנשים, המולה גדולה, כולם רוצים לבוא ולקחת חלק בניחום הזה, אבל הנקודה המרכזית היא מיד אחרי הניחומים. נגמר שבעה, ואז אתה בעצם עומד לבד מול המציאות, ואיתה אתה צריך להתחיל להתמודד. ואני לא אשכח את זה שממש ביום הראשון שגמרנו את השבעה, בבוקר דלינו לקבר, ולאט לאט התפזרו אנשים, כל הדודים הטובים, כל החברים, המשפחה, כל אחד נוסע לביתו, ואני נשאר לבד עם כל הילדים החמודים האלו, עם הילדים היתומים, ואני אמרתי להם, ילדים, בואו נחזור אנחנו לשגרה כמה שיותר מהר, בואו אנחנו נתנהג נורמלי, נמשיך את החיים הנורמליים עד כמה שזה ניתן, במסגרת שאנחנו החדשה שלנו, ובואו נלמד יחד לחיות את החיים ולא ליפול ברוח. באמת, למחרת, כל הילדים חזרו לבית הספר. והרבה אנשים אמרו לי, מה קרה? הרימו גבה, מה אתה כבר שולח אותם? לאט לאט. אמרתי להם, חבר'ה, תדעו לכם שהשגרה זה התרופה הכי טובה שיכולה להיות למצבים כאלו. אדם יוצא מהשגרה שלו, נפל עליו איזשהו אסון נוראי, או איזשהו דבר שהוא לא תכנן אותו, הכי חשוב לא להיכנס למראה שחורה, ולא להתחיל לעשות, לרחם על עצמך, או לרצות שאחרים ירחמו עליך, קח את עצמך בידיים, תתמודד עם מה שיש לך. זה יכול להיות גם בהיבט הכי קטן של זרקו אותך מעבודה, הפסיקו את עבודתך, לא זרקו אותך כי אתה אדם שלילי. מצב כלכלי משתנה בעולם. אנחנו ערים לזה ביום יומיות שלנו. מפטרים אדם, יש לו משכנתה, יש לו הלוואה, הוא לקח הלוואה לרכב, הוא חייב במקולת, חייב פה, חייב שם, מה הוא יעשה? הוא מתחיל להיכנס ללחץ, מתחיל להיכנס לאיזשהו סחרור, הוא מחליט לא לקום בבוקר, אין לי בשביל מה לקום. כל חיים מתחילים להשתנות, כמובן החיים האישיים, הזוגיים שלו מקבלים שינוי מאוד רציני, ובדרך כלל לא לטובה. ודווקא במצבים האלו, פיתרו אותך מעבודה, עשית תאונת דרכים, קרה לך אסון כזה או אחר, השתבשו לך החיים, לא מהצפוי, לא מה שתכננת, נפל עליך תיק, כמו שאנחנו אומרים. העצה הטובה ביותר, תחזור לשגרה. זרקו אותך מעבודה או פיתרו אותך, אל תשב בבית, מיד תחפש עבודה, לא משנה איזה עבודה, עבודה לא מבשת את בעליה. רבי עקיבא, גדול ישראל, אמר לנו, פשוט נבלה בשוק, תפשיט נבלה בשוק ואל תזדקק לבריות. עד כדי כך, אדם שמרוויח ואדם שעובד לפרנסתו, אין בזה שום בושה ולא משנה איזה עבודה. עצם המחשבה הזאת, שאני הייתי פעם מנכ״ל של איזה חברת הייטק, ועכשיו מה אני אלך להיות, מה אני אעשה? אני אעבוד בגננות? אני אהיה מוכר ספרים? אני אהיה מנקה מדרגות? אם אין ברירה, לך אפילו לכיוון הזה. תעבוד על עצמך, שזה העיקר. העיקר זה ההתמודדות, והעיקר זה לא ליפול ברוח. עכשיו, אני לא מדבר רק מבחינה אמונית מול הקדוש ברוך הוא, מול אני והקדוש ברוך הוא, מול המציאות והקדוש ברוך הוא. אני אומר, אתה האדם הפרטי, אתה אחראי למעשיך, רק אתה. אף אחד אחר לא יתחיל לרחם עליך ולא יפתור לך את הבעיות. אם אתה לוקח את עצמך בידיים ואתה מחליט להתמודד, אני חושב שב-99.999% אתה תצליח. כי הכל מתחיל במחשבה, ברצון, בנכונות, בהתעקשות, בהליכה הברורה שאתה ממשיך להיות, לחיות חיים נורמליים. ועצם הדבר הזה, ועצם קבלת ההחלטה הזאת, היא נותנת כוחות. אתה תראה פתאום שהמשפחה מפרגנת לך, למרות שהיית מנכ״ל גדול, ונסעת במכוניות מפוארות של מנהלים, ואכלת במסעדות, וכולם יחניפו לך כי היית במעמד, נגמרה עבודה, ירדת, מה לעשות? דווקא במצב הזה שאתה מגלה בגרות, שאתה עומד ממול ואתה לא נכנע ואתה אומר אני אעבוד ולא משנה במאי, ובגלל שאני אביא פרנסה, גם אם זה חצי מהסכום הקבוע שלי, פתאום תראה איך שהילדים מעריצים אותך, מעריכים אותך, תראה איך אשתך פתאום מפרגנת לך. הכל מתוך זה שאתה מחליט את ההחלטות. אני הלכתי ביישוב, אחרי השבעה, הולך במדרכה. לפתע אני רואה איזה ידיד טוב הולך מולי, והוא הולך, הולך, פתאום הוא עובר לצד השני של מדרכה, הולך כאילו לא מכיר אותי, אני אוויר. אני חייכתי לעצמי, פשוט הוא עושה את ההפך מה שצריך לעשות. אחרי כמה ימים אני פגש אותו בבית כנסת, באיזה תפילת ערבית, אני שואל אותו, מה שלומך? הוא אמר לי, בסדר, אומר, למה שהלכת מולי לפני כמה ימים? פתאום אמרת על המדרכה לצד השני, מה קרה? עשיתי לך משהו? חס ושלום, פגעתי בך? אמר לי, אני? אמרתי, אל תתאמן. ראית אותי מרחוק, ראיתי, קרבת אליי מולי, פתאום סטית לצד השני של המדרכה, והתעלמת ממני. אני מניח שעשית את זה כי לא היה לך מה להגיד לי, לא ידעת איך מתמודדים עם זה. כן, זה אחד הדברים שאתה מוצא אותם המון פעמים. עושים בדיוק את ההפך מה שצריך לעשות. אמר לי, כל כך התביישתי, לא ידעתי מה להגיד לך. אמרתי, העיקר לא לראות אותו. מה אני אגיד לו? אמרתי לו, ידיד יקר, תפחתי לו על השכם לחיצת יד רצינית. אמרתי, אתה צריך לעבור. שלום יואל, מה שלומך? אתה מתחזק, אתה צריך עזרה, אנחנו עוזרים לך. אתה לא צריך, חזק ואמץ. תמשיך ללכת. פתאום הרגשתי שאני דחוי בחברה, לא רוצים לדבר איתי. כי הם מפחדים ממני, מה יגידו למסכן הזה ששיקל עכשיו את אשתו ובנו? נכון שזה לא חוויה מאוד גדולה, ונכון שזה אסון מאוד גדול, אבל אני נשאר בן אדם, ואני צריך להישאר בחברה. שכנים, רחוב, יישוב, מועצה, וכן הלאה. לכן, דווקא אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לא מחכים לעזרה מבחוץ, אלא אנחנו עוזרים לעצמנו, איך אנחנו עובדים על עצמנו, שאנחנו נתמודד בגבורה בקשיים שעומדים בפנינו. אז נכון שהקושי שנפל עליי הוא קושי שהוא באמת לא מצוי, וזה לא דבר שכל שני וחמישי קורה, שנהרגים אנשים לאדם, אבל האסון הזה יכול ליפול לא באסון של טרור, זה יכול ליפול בתאונת דרכים, במחלה חס ושלום, בתאונה חס ושלום, בהרבה צורות זה יכול לבוא עלינו. אז מה עכשיו? נשבית את השמחה בבית, ניתן לילדים לשקוע במראה, ניתן לנו לשקוע במראה, נגמר העולם, אין למחרת עוד יום, ואחרי המחרת עוד יום, ואין שנים שאנחנו נצטרך לעבוד. אספר לכם סיפור. אחרי האסון שלנו, כחודש וחצי האסון המסוקים, בוודאי כולכם זוכים, 73 לוחמים שלנו, בחורים נהדרים, נהרגו בהתרסקות של שני מסוקים שעשו תאונה באוויר, ובאותה תקופה היה שר הביטחון איציק מורדכי, שהייתי בקשר, ויום אחד בצהריים אני מקבל מאיציק מורדכי טלפון, והוא אומר לי, יואל, תשמע, יש איזה שתי משפחות שהייתי שם, הם במצב נורא קשה, אולי אתה יכול לעזור להם ולנחם אותם, כי אתה בדיוק עכשיו עברת את האסון הזה, ואני רואה שאתה מתמודד מאוד בגבורה באסון. אמרתי בשמחה, קיבלתי את הכתובות, משפחה אחת הלכתי, אני כבר אומר לכם, לא היה מה לדבר שם, זה היה פשוט, הם החליטו לרדת ולצלול לתוך השכול שלהם, פשוט לא יודע מה, לא מבין, אבל כל אחד בוחר את צורת ההתמודדות איך שהוא מבין. לעומת זאת, משפחה אחרת בחולון, הגעתי, איך שנכנסתי ככה, כנראה זיהו אותי מהתקשורת, מהעיתונות, די הרבה הופעתי, והיה לי חשושים, זה יואל צור, יואל צור נכנס. טוב, אני באתי, התיישבתי סמוך לאבא, ושתקתי, ואני שומע במשך חצי שעה את הדיבורים של הדודות הטובות, שהן אומרות, מה נעשה עכשיו, הבן הכי טוב שלנו נהרג, ואיך נתמודד, ובשביל מה לחיות, וטטטה, וכל הדיבורים שאנחנו, לצערי הרב, רגילים לשמוע. אחרי זה חצי שעה שואל אותי, האבא, אתה יואל צור? אמר לו, כן. אמר, גם אתה עברת איזה אסון עכשיו. אמר, נכון. מה אתה יכול להגיד לנו? אמרתי לו, ידידי הטוב, אני יושב פה חצי שעה, אני ממש מזועזע ממה שאני שומע. מהרצון שלכם להישאב לשכול, לאסון הזה, לבכי הזה, למראה השחורה שזה מביא אחריה. אמרתי לו, תסתכל רגע לצדדים, יש לך שתי בנות גדולות כבר נשואות עם נכדים, יש לך עוד שני ילדים לא נשואים, עוד ילד קטן אפילו. מה אתה רוצה, איך אתה רוצה שהם יגדלו הנכדים האלו? איך אתה רוצה שהילד הזה יגדל? לשכול ולעצבות ולמראה שחורה כל החיים? אחרי המחר יש עוד יום, ואחרי היום הזה יש עוד יום. אז הוא שואל אותי, מה אתה מציע? אמרתי, לא, עכשיו אני שומע שאלות. אמרתי, תראה, אני מציע לך לשנות את הראש מההתחלה ועד הסוף. הרי מה יהיה? מה אני אגיד לך את הסיפור שיהיה לך? אתה שתקום מהשבעה, שעכשיו כולם מוטפים אותך, אתם תיסו לבית קברות. תפקידו את הקבר. לא ימצא חן בעיניכם שאין שם קצת פרחים ואין שתילים ואין זה. ומחרת תיקחו את האוטו, תיסעו, תקנו קצת, קצת פרחים, תשתלו, יום אחרי כן תיסעו עוד פעם, תקנו מעדר, תקנו צינור להשקיה, תקנו זה, תקנו פה, ככה תתעסקו, יום, יומיים, שלושה, מה אחר כך? עוד יום תתעסקו עם זה, עשרה ימים תתעסקו עם הבן, מה אחר כך? אמרתי לו, תראה, אם על ידי ההשקיה והפרחים וההתעסקות בזה הוא יקום לתחייה, אני איתך. אבל זה לא המציאות. אנחנו צריכים להפנים את זה. זו לא המציאות. המציאות השתנתה לגמרי. הבן הזה קבור מטר מתחת לאדמה, עד תחיית המתים, הוא לא יקום. בוא נדע שזה המצב. אמרתי, אתה מהנדס, עובד באזור התעשייה בחולון. מה יהיה? בוא אני אספר לך. אני הבאתי ליום הראשון של העבודה, ראיתי את כל המזכירות שלי הולכות הצידה, לא יודעים מה עושים איתי. אני נכנסתי לעבודה, אמרתי שלום לכל מזכירה באופן אישי. טפחתי על השכם לעובד זה ואחר. יצרתי אווירה שאני לא איזשהו אדם זר, אני חלק מכם. אמרתי, אתה תבוא לעבודה שלך, תראה, השומר בשער, יסתכל, לא ידע, כן יסתכל אליך, לא יסתכל אליך. מה אני מצא לך? גש, תן לו לחיצת יד, חף לו ז'פחה על השכם. תגיד לו שלום, חזרתי, אני חוזר לעבודה, קיבלתי החלטה שאני ממשיך את החיים כסדר. חוזר לשגרה. אחר כך תעלה, פתאום תפגוש את המזכירה שלך, תראה שהיא מורידה את הראש, היא מתעלמת ממך. אנשים מתעלמים, לא רוצים לראות לך, הם לא יודעים מה להגיד לך, הם מפחדים, זה מצב שהוא לא נתקלו אף פעם. שקרוב כל כך שלהם, שעובד איתם, שהוא חלק מהמערכת שהם עובדים בו, הוא נהרג לו מישהו, הבן היקר בצבא נהרג. אז הם לא יודעים מה לעשות, אז הם מסתכלים הצידה ובורחים ולא רוצים לדבר איתך. כל אחד תעמוד לידו, חייך, תגיד שלום, חזרתי לעבודה, אני בהליך שיקום, אני בהליך שחזרה לשגרה. אתם תיתנו כתף שאני חוזר לעבודה ותתנהגו אליי באופן הכי נורמלי שיכול להיות. ואם ככה תנהג, גם הבית יתנהג ככה. אשתך לא צריכה ללכת בשחורים. לא אומר 30, עולים לקבר, יש איזו תקופה, כל אחד, שהוא צריך את הפסק זמן שלו, וזה לא משנה, יואל צור יכול להיות 3 ימים, אתה יכול 7 ימים, זה 30 יום, זה 30 יום, אני לא בא לתחום כאן זמנים לאנשים. אבל בתפיסה הכללית, צריכים לדעת, יש לנו זמן להתאבל, אחרי האבל צריכים לחזור לחיים, לשגרה. וזו ההתמודדות האמיתית. מי שיורד וצולל לשכול, מי שרוצה שכולם עכשיו ירחמו עליו, ותנו לי, ותפרנסו אותי, ואני נורא מסכן, ואני לא יכול, הוא זה שמביא עליו את המצב הקשה, את המצב שקשה לצאת ממנו. הוא לא מתמודד. המתמודד האמיתי זה זה שהוא מפנים את האסון ואומר, הפנמתי, מרגע זה אני יוצא לדרך חדשה. כמה שיותר מהר חוזר לשגרה, גומר עם האבל, או לא גומר במובן שאני מבטל את האבל, אני מפנים וחוזר לחיים נורמליים. והרי התחושה הזו וההתמודדות הזו שהיא יום יום, היא מחזקת את המשפחה, היא מחזקת את הילדים שנשארים, את הנכדים, נוטעת שמחת חיים בך ובסובביך, וכל החיים חוזרים למסלולם, אתה חי חיים נורמליים. אין ברירה. והדבר הזה, אמרתי, הוא לא שייך רק לאסון של מחבלים או של מטוסים בצבא. זה קורה בתאונת דרכים, זה קורה במחלות, בתי חולים, זה קורה בעשרות ואחד ורסיות שיכולות ליפול על בן אדם. תמיד השאלה, היה אסון, ישבנו שבעה, לאן אנחנו הולכים? זו ההתמודדות האמיתית. כשאדם מפנים, מבין מה קרה לו, לא נשאב לזה, אלא עושה, עוצר את עצמו, חושב, מפנים, מקבל על עצמו להתמודד, וזו ההתמודדות האמיתית, וזו ההתמודדות האמיצה, וגם זו ההתמודדות הנכונה להמשך החיים. ואני אומר את זה, לא כאתמול זה קרה לי. אני 12 וחצי שנים שאני מדבר איתכם עכשיו. אני 12 וחצי שנים אחרי. וההתמודדות היא יום-יום. סיפורים מלא. בוקר אחד בנות הבנות אליי, אבא, איך אנחנו נלבש? את החולצה הזו עם החצאית הזו? אני, זה התחום שאני מכיר אותו? אני אומר, למה אמא הייתה אומרת? אמא הייתה אומרת, בטח זה עם זה. אז אמרתי, תעשו כמו שאמא הייתה אומרת. יום אחד צרפתי את האורז. לא התייאשתי. אני אמרתי, אני חייב לבשל, לדעת לבשל. לא התייאשתי. זה לא הצליח כל כך, לא התייאשתי. למדתי עוד טלפון לאחות, עוד טלפון לשכינה, לאמא, לשאול איך עושים, מה עושים. ברוך השם, תאמינו לי, אני בשל טוב מאוד. כביסה. מה אני וכביסה? בכלל לא מבין מה זה. צבעוני עם לבן, עושה מיקס, יוצא הכביסה, הילדים אומרים לי, אבא, מה עשית? כל הבגדים הלבנים שלנו צבועים. מה יהיה? אמרתי, לא נורא. למדנו, למדתי, אני אלמד עכשיו יותר טוב. בגדים אפשר לקנות, לא צריך לי לעשות מזה שערוריה גדולה. נקנה בגדים, נחזור, נלמד. ואני אומר לכם, היום אני במצב שאני יודע לעשות כביסות, מצחיק הוא אפילו, שאחיותיי ושכנותיי שולחות אליי בגדים מוכתמים מאוד, שהן לא מצליחות להתגבר, להוציא את הכתמים, אז אני הכתובת, כי אני כבר מומחה בהוצאת כתמים בכביסה. כשהן צריכות לבשל לראש השנה, אז שואלים, יואל, מה התפריט, מה מבשלים, או איך עושים לשון, או איך עושים דגים, או כל מיני דברים, מה המתכון שאתה עושה, כמה זה וכמה זה, תיתן לנו את המתכונים. אז זה בא לי, אתם יודעים ממה? מזה שהחלטתי להתמודד, מזה שגיליתי רצון גדול, לא להיות תלוי באף אחד, ולא להזדקק לשירותי סעד כאלו ואחרים. אמרתי, הכל אני אעשה לבד. הכל אני אתמודד לבד. בלי רחמים ובלי טובות של אנשים. לא אומר שאסור לקבל טובות ועזרה פה ושמה. אבל עם שכנים טובים שמבינים את זה, נותנים את התמיכות בנקודות הנכונות, וכך אתה מתמודד יפה עם הבעיות. ואמרתי עוד פעם, זה גם יכול להיות בפרנסה, וזה יכול להיות בדברים אחרים שקורים לאדם. לא להיבהל, לא להיכנס למראה שחורה, לדעת שאחרי האסון ואחרי התקלה ואחרי הפיתורים מהעבודה יש עוד חיים, וחיים יפים. לא אריך בדברים. נכון להיום, חיתנתי 5 ילדים, יש לנו 10 נכדים, אנחנו מחכים בדרך לעוד כמה, שמחה גדולה במשפחה, ילדים נהדרים, חתנים וקלות נהדרות ונהדרים. באמת, מי שיכנס אליי הביתה, ביום יום, בכלל לא יבין שאין פה אישה. זה בית שמתפקד מלא, בשמחה, הכל מתנהל בו, יש בו הכל, תמיד יש אוכל, תמיד יש כביסה, תמיד יש סדר וניקיון, הכל מתנהל אצלנו, כמובן, בעזרת הבנות, בעזרת הבנים, כולם, כל אחד יודע את תפקידו, או כל אחד משתלב מאוד מאוד יפה, בעשייה, אני לא צריך להגיד אפילו לילדים מה לעשות. הם רואים, מיד שמים כתף, כי הם למדו את זה. למדו שצריכים להתמודד. והמסר באמת, שמבחינתי מאוד מאוד חשוב להעביר, לכל האנשים שנתקלים באיזה שהם מראות שחורות, בגלל שהמציאות קשה להם. הלך למילואים, ואוי ואוי ואוי. ולא הגיעו לשלום עם הערבים. אז מה יהיה? בואו ניכנס למראה שחורה. מה קרה? לאט לאט, אנחנו חיים, נושמים, יש לנו מה לאכול, בוא נהיה בשמחה, בוא נסתכל באופטימיות על המציאות, בוא נתמודד איתה עם המציאות בגבורה, לא נשאב לשום מצבי רוח קשים, אלא נאחוז ונמשוך קדימה, ועוד פעם, אני לא יודע מי שומע אותי, אבל אני כאיש מאמין, באמת, אני מסתכל על זה מהצד האמוני, זה נותן, כשאתה מאמין, זה נותן לך כוחות אדירים להתמודד עם כל דבר, אתה לא מפחד משום דבר, כי אתה יודע, סך הכל באנו לעולם הזה לפני איקס שנים, ובטוח שנעזוב את העולם הזה, והשאלה היא אחת, איך התמודדנו, מה עשינו, איך התנהגנו, היינו אנשים שלמרות מה שעברנו, נשארנו שפויים, ברוך השם גדול. גם לפני שנה וקצת התחתנתי בשנית, יש חיים מאוד מאושרים. מצאתי אישה מאוד טובה, והיא ממלאת את החיים המשותפים שלנו מאוד, לילדים טוב מאוד עם זה, כל אחד מקבל את זה, אחד יותר בקלות, אחד קצת יותר גם בקושי, אבל לא צריך להיבהל, אנחנו יודעים שזה עוד התמודדות, במסגרת ההתמודדות הגדולה, של אותו רצח נתעב של המחבלים, של איתה, האישה, ואפריים הבן, שאז בן 12, פתאום אתה צריך להתמודד עם אישה חדשה שאתה מכניס הביתה. התמודדות לא קלה, לא פשוטה, אבל כשאתה מחליט ורוצה ומשקיע מחשבה ומשוחח על זה, ולא נלחם ולא בא בכוח, אלא בהסברה, בהבנה, במאור פנים, בסופו של יום מקבלים אותך, בסופו של יום מקבלים את האישה, לומדים, מבינים שזה טוב לאבא, מבינים שזה טוב לבית, מבינים שזה טוב להמשך החיים. והחיים הם יפים, והחיים הם טובים. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה ואת החיים האלו, בכדי שאנחנו נוכל לפעול בו את הפעולות הנכונות ולהתמודד עם אותם מצבים קשים. והעיקר זה לא לפחד. יהיו ברוכים וכל טוב לכולם.